כל חי אונליין 93fm.co.il
5 בערב בקבוצת שילר. נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן שלח אמש מכתב תנחומים לנשיא המדינה ריבלין, בו הביע הזדהות עם הנפגעים הישראלים בפיגוע. מנכ"ל משרד החוץ דורי גולד הגיע אמש לטורקיה ונפגש עם עמיתו הטורקי. גולד הודה למארחו על הטיפול הטורקי בנפגעים הישראלים. השניים הסכימו כי אין הצדקה לשימוש באלימות ככלי לקידום אג'נדה פוליטית. עוד הסכימו לפעול יחדיו במאבק בטרור. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי מזה 5 שנים לא ביקרה אישיות ישראלית בדרג כה גבוה באנקרה. סגן נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מתח ביקורת על ישראל וקרא לה להפגין מחויבות לפתרון שתי המדינות, ולדבריו הרחבת ההתנחלויות כלשונו פוגעת בסיכויים להגיע להסכם. בכינוס השדולה הפרו-ישראלית איפאק הוסיף ביידן כי ההתנהלות השיטתית של ממשלת ישראל להרחיב את ההתנחלויות, הענקת מעמד למאחזים והשתלטות על קרקעות שוחק את הסיכוי להגיע לפתרון שתי מדינות לשני עמים. באשר לסיוע הביטחוני אמר ביידן כי ישראל לא תקבל את מה שהיא רוצה, אך היא תקבל את מה שהיא צריכה. ועוד מפגינים פרו-פלסטינים הפגינו מול מלונו של שגריר ישראל באום דני דנון במהלך כינוס הוועידת איפאק. השגריר דנון אמר כי שונאי ישראל מנסים להשחיר את פניה של המדינה בזירה הבינלאומית. נשיא ארצות הברית ברק אובמה ייפגש היום בקובה עם הנשיא קאסטרו. אובמה נחת אתמול בקובה לאחר יותר מ-80 שנים שנשיא אמריקני לא הגיע למדינה. את פניו של אובמה בשדה התעופה קיבל שר החוץ הקובני. בארצות הברית מתחו רבים ביקורת על קבלת הפנים הצוננת לזכר אובמה, למרות הצעד המשמעותי הכרוך בביקור נשיא אמריקני בקובה. המתמודד הרפובליקני המוביל דונלד טראמפ אמר כי ראול קאסטרו אפילו לא הגיע כדי לברך את אובמה בשדה התעופה, בעוד הוא כן הגיע לברך את האפיפיור ואחרים נוספים. אין כבוד לנשיא האמריקני, קבע טראמפ. הוושינגטון פוסט מדווח כי המועמד הדמוקרטי סנדרס גייס עד כה 43 מיליון דולרים וחצי לעומת 30 מיליון דולרים אותם גייסה קלינטון. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד שעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר יתחמם, ביום רביעי יעשה חם הרגיל העונה ובחמישי שרבי. מידות החום המרביות החזויות להיום. בירושלים מ-14 מעלות בצהריים עד 7 בלילה, בבני ברק ובמרכז מ-19 עד 13, בשפלה מ-19 עד 12, בשומרון מ-15 עד 8, ובצפון הנגב מ-19 מעלות בצהריים עד 10 מעלות בלילה.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
ועד כאן חדשות כל חי.
מתוך כתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק. נכנס יין, יצא סוד. מאוד צריכים אנו בחיינו שהסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. כי על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו. בשעה שנבוא לאותה הבחינה של ליבסומי עד דלא ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המתאות אותנו, המוליכות אותנו כשבויים ואין לפדות, כאסירים ואין להתיר, הידיעות המתאות הללו שהן המסתירות ממנו את הסוד. מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים, ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות הפנימית שלנו, את סוד האמת.
Ich will sein so wie a schmatte, schmatte, schmatte. Battel und mevutal, yachid und meyuchan, a freilich a schmatte.
tate 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 ich will sein so wie a schmatte 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 warte lu mevutal ja khidu meyuchan afal khshmatte und los uns feiern bis simcha zuma und los uns feiern bis simcha zuma wir die tate will die tate weiß wie soll zu bringen der geula soll zu bringen die Geula Tate, Tate, Tate Tän liot kemo eze schmatte schmatte, schmatte Batel umevutal Yachid umeyuchan Freilich schmatte Tate, Tate, Tate Tän liot kemo eze schmatte schmatte, schmatte Batel ומבוטל, יחד ומיוחד, פרלך שמתך. ותן לנו להיות בשמחה עצומה, ותן לנו להיות בשמחה עצומה, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה יודע, איך תבוא הגאולה. ותן לנו להיות בשמחה עצומה ותן לנו להיות בשמחה עצומה כמו שאתה רוצה ואתה יודע איך תבוא הגאולה כמו שאתה רוצה ואתה יודע איך תבוא הגאולה עבד שלך, עבד שלך בטל ומבוטל יחיד ומיוחד עבד שלך ותן לנו להיות בשמחה עצומה ותן לנו להיות בשמחה עצומה כמו שאתה רוצה ואתה יודע איך תבוא הגאולה כמו שאתה רוצה ואתה יודע איך תבוא הגאולה
אבא תן לי להיות עבד שלך בטל ומבוטל יחיד ומיוחד ותן לנו להיות בשמחה עצומה כמו שאתה רוצה ואתה יודע איך תבוא הגאולה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י' באדר ב' תשע"ו, 21 במרץ 2016, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, והכותרות הבוקר הן פחות שמחות וקופצניות מהשיר הפורים שאיתו פתחנו, הרוגי הפיגוע בטורקיה, אברהם גולדמן, יונתן שור ושמחה דמרי, יובאו למנוחות היום בישראל, אחרי שנרצחו בשבת בטורקיה. הטיפול בפצועים נמשך כאן בארץ, וכך גם חקירת הפיגוע. על פי החשד, המחבל היה פעיל של דאש, וגם כאן אצלנו, בארץ, נמשכים לצערנו ניסיונות הפיגוע, ברוך השם ללא נפגעים אתמול. הנה דברים שכותבת אורלי גולדקלנג, ממקור ראשון על המצב הביטחוני. על פניו לא היה להם שום סיכוי. אחרי הכל מדובר היה בגיבורים מול חלשים, רבים מול מעטים, מנוסים, מול בחורי ישיבה שמתפלפלים בהלכות בית המקדש בעיצומה של דרמה מדינית. ובכל זאת, לצבא יוון המשוריין היטב, לא היה שום סיכוי מול מיליציית החשמונאים שדלגה בכלילות ממקום למקום בערי יהודה ובנימין. גדודי החיילים המתנהלים בכבדות מתחתית לא הצליחו לעמוד בקצב התזזיתי של הלוחמים העקשניים ובסופו של דבר נאלצו לסגת. שיקורים מעדי הניצחון ההיסטורי ההוא ניסו בר כוכבה ולוחמיו לשחזר את ההצלחה היהודית מול רומי ואפילו הצליחו להביך אותה לא מעט. הגזרות היו אותן גזרות, הגבורה היהודית הייתה אותה גבורה והסרבול המתחתי של האויב היה אותו סרבול. אלא שרומא היא לא יוון ורומא יכלה להרשות לעצמה להפסיד כמה מטובי לוחמיה, עד ששלחה חטיבות תקבור שהיו עסוקות עד אז בזירות קרב קריטיות יותר. אחרי שנתיים של הצלחות לא מבוטלות, כוח בר כוכבה המאורגן היטב נמחק. רומי לעומת זאת המשיכה ושלטה בשטח קרוב ל-200 שנים נוספות. ההיסטוריה הכלל עולמית קדושה בקרבות בסגנון לא כוחות, שלא פעם פעלו לטובת הצד החלש, בצד הניסים והנפלאות, הגבורות והתשורות שנעשו לאבותינו ולנו, ישבו טובי המוחות ובנו מערך קרב. בסופו של דבר, צבא שמשועבד לנהלים ולתלבושת אחידה על כל המשמעות המתבקשת מכך, מתקשה להתמודד עם הספונטניות של הלוחמים האזרחיים. התמדה ופתיחות רעיונית מצליחות על פי רוב להחזיר לו את היתרון המתבקש, ובכל זאת, במדינת היהודים שקמה לתפארת, צבא ההגנה לישראל מתקשה לבנות לעצמו תוכנית בהירה מול גל הטרור הנוכחי. באגף אחד הוא שולח את הפוליטיקאים להסדר מדיני, הוא מודיע שאין לו פתרון לבעיה. באגף אחר הוא עונה בזלזול לדרישה האזרחית לתת למבצע בנוסח חומת מגן 2. במטכ"ל מסבירים לנו שחומת מגן המקורית הייתה די ויותר. במבצע ההירואי ההוא פרצו לוחמינו לראשונה את חומות הסכמי אוסלו ונכנסו לערים הערביות הגדולות שבשטח A. מאז מסבירים לנו, שם בסבלנות של מורה לחינוך מיוחד, ישראל יוצאת ונכנסת מבצעית לאותן ערים לפי הצורך הביטחוני. אלא שכמו קורא שירה מתחיל, שמנסה להבין למה התכוון המשורר בשיר עטור מצחך זהב שחור ואיפה קונים אחד כזה, נראה שמישהו בקרב לובשי המדים פספס את הדימוי. למרות שמדובר במדינה שמיליוני אזרחיה ועיתונאיה יודעי כל, דווקא במקרה הזה אין המלצה למערך קרב מסוים. להפך, כשאנחנו מצפים לאיזה פעילות בדוגמת מבצעי, דוגמת חומת מגן 2, שתחסל את הטרור, אנחנו לא מתכוונים לפקודת הקרב המסוימת ההיא, אלא לחומת מגן כסמל. לאורך שנותיה הראשונות של האינטיפאדה השנייה שמענו את מיטב הגנרלים שלנו מצהירים שאין דרך למגר את הטרור שמתפוצץ לנו בלב הערים פעם אחר פעם. הגרסה המקורית של אין לנו איך להגיע לכל מפגע בודד שמתחליט בבוקר לקחת סכין מהמגירה במטבח של אמא שלו ולצאת לדקור, הגרסה המקורית של המשפט הזה, של הקביעה הזאת, הייתה משהו כמו אין לנו איך להגיע לכל מפגע שבונה פצצה בדירה קטנה בדרום העיר שחלקיה השונים הגיעו ממקומות שונים והוא יוצא להתפוצץ בלב ירושלים. זאת הייתה ההנחה, זה היה המשפט. ואז הגיע חומת מגן והפתיע את כולנו. פתאום התברר שאפשר לנצח את הטרור, כל כך אפשר עד שישראל הפכה ליצואנית מידע עבור מדינות מתוסבכות טרור אחרות בעולם. גל הטרור נטול השם שפוקד אותנו בשישה החודשים האחרונים דורש חומת מגן 2, לא ברובד המשימתי, אלא בסגנון החשיבה מחוץ לקופסה וההחלטה הנחושה שלא להסתפק בתשובות של אין פתרון. עוד לפני שהפעיל השבוע הקבינט שורת צעדים למניעת טרור, שמלוות כרגיל בזמזום אז למה הם לא עשו את זה קודם, הוא יכול היה הקבינט להידרש לכמה צעדים משמעותיים למיגור הסכינאות. מה עם אותם צעדים? קשה לדעת. רובנו גם לא ממש יודעים למה התכוון המשורר כשכתב על הזהב השחור. רובנו לא מתפארים בתואר מתקדם בתחום השירה, וגם לא בניסיון צבאי מרקיע דרגות. ובכל זאת מותר לנו לצפות שמי שחתר לקודקוד הביטחוני של מדינת ישראל הנרדפת מיום היוולדה, יספק פתרונות ממשיים. כך אורלי גולדקלנג. ולפני כמה ימים פורסם סקר פיו, ועורר עניין בישראל בגלל הממצאים שלו על החברה הישראלית והיחס שלה לערבים, מה שנקרא ערבים אזרחי ישראל, כפי שהם כונו בספרי האזרחות שלנו. מעיין כפיר, מאתר הידברות, מצא נתון אחד מזעזע במיוחד בסקר, וכך היא כותבת. לא מעט כותרות בתקשורת עסקו בממצאים של סקר מכון פיו האמריקאי על החברה הישראלית, בעיקר בכל מה שקשור ליחסם של יהודים ישראלים לערבים ישראלים. מחצית מהיהודים תומכים בגירוש ערבים, זה היה הממצא שזכה להכי הרבה ציטוטים. אבל עם כל הגינויים לגזענות, דעה קדומה אחרת, ודווקא כזו שמצוטטת בעמוד הראשון של הקובץ, קובץ הסקר המלא, לא ממש זכתה לחשיפה תקשורתית. אז כשירות לציבור אנחנו מביאים אותה כאן. ובכן, יהודים חילוניים חשים פחות בנוח עם הרעיון שאחד מילדיהם ינסה לבן זוג חרדי, מאשר עם הרעיון שאחד מילדיהם ינסה לבן זוג נוצרי. כן, כן, במדינת היהודים, בן זוג נוצרי, התבוללות, לפי כל מובן, נתפס כגורם מאיים פחות מבן זוג חרדי, לפי הסקר הזה. אבל זה כמובן לא מצדיק כותרות. כשהרב חיים נבון ציטט את המשפט הזה מתוך הסקר בדף שלו, הנה מדגם נבחר מהתגובות שהוא קיבל. כתבו לו, לא מפתיע בכלל, למה זה מזעזע, חילוני ימצא שפה משותפת עם נוצרי יותר מאשר עם חרדי. תוצאות הסקר בהחלט מובנות ולא שליליות בעיניי, מה לא בסדר עם זה? אני אומר בפה מלא שאדם אתאיסט ממשפחה נוצרית יהיה שידוך טוב יותר לילדים שלי מאשר אדם חרדי, וכן הלאה וכן הלאה. אם למישהו לא ברור איך ייתכן שמסורת יהודית ותיקה של התגוננות בכל מחיר מפני נישואי תערובת הידרדרה לכדי עמדה של נוצרי סבבה, רק אל תביאו לידוס הביתה, כדאי לעיין בחלק אחר של הסקר, כזה שביקש מהמשתתפים לענות לשאלה מהי היהדות בעיניהם. ובכן, 83% מהחילונים אמרו שהיהדות היא בעיקר עניין של תרבות ומוצא, לא של דת. לעומתם, רוב הדתיים והחרדים, רוב גדול יותר בקרב החרדים, אבל גם הדתיים סבורים שהיהדות היא בעיקר עניין של דת. בקליפת אגוז, זה ההסבר למציאות שמשתקפת בסקר הזה. אם היהדות היא בעיקר עניין של מוצא, אז למה שתהיה לנו התנגדות לנישואים עם מישהו ממוצא אחר, במיוחד אם המוצא הזה הוא לא מוסלמי, עם כל המטען הרגשי הכבד הקשור לכך במדינת ישראל? בעיני הישראלי הממוצע, נוצרי מתפרש כנאור, מערבי, איש העולם הגדול. אם היהדות היא בעיקר עניין של תרבות, למה שלא נהיה רב תרבותיים? התרבות שלנו כוללת נרות חנוכה וסופגניות, והתרבות של מישהו אחר עשויה לכלול עצי קריסמס, מקושטים להפלי וחלוקת מתנות חגיגית. מה רע? נאחד תרבויות ונהנה מכפל מסיבות. חילוני שמתנגד לנישואי ילד שלו עם אדם חרדי, אבל לא לנישואים עם נוצרי, רואה בנוצרי, במיוחד אם הוא לא אדוק בדתו, אדם שדומה לו הרבה יותר מאשר החרדי. ועל פני השטח הוא צודק, שניהם חיים כמו שהם רוצים, אוכלים מה שהם רוצים, מצייתים רק לצו מצפונם במקרה הטוב וצו תאוותם במקרה הרע. אז אחד אולי מאמין בישו, השני לא. למרבה הצער, בעיני חילוניים מסוימים, זה לא שונה מאמירה מסוג אחד מאמין באסטרולוגיה והשני לא. האמונה הזאת, גם אם היא קיימת, לא יוצרת הבדל מהותי. בן זוג חרדי לעומת זאת הוא אדם שחי אחרת, אדם שחי לפי תפיסה שהיהדות היא קודם כל דת, והתפיסה הזאת יחד עם האופן שבו היא באה לידי ביטוי בחיי היומיום מטרידה ישראלים מסוימים יותר מהחשש שנכדיהם לא יהיו יהודיים. היא מסיימת שהתפיסה של היהדות כעניין תרבותי גריידה היא בדיוק התפיסה שהורגת את יהדות ארצות הברית, שבה 58% מהיהודים נישאים בנישואי תערובת. כשמוציאים את היהודים הדתיים מארצות הברית מהמשוואה, אז האחוז מזנק עוד יותר. ומה הפלא? בדומה לרוב הישראלים החילוניים, גם היהודים בארצות הברית רואים ביהדות משהו תרבותי. מורשת השואה, מאכלים מסורתיים, סעודה חגיגית בליל הסדר. לישראלים אין חסינות מיוחדת מפני נישואי תערובת בהיעדר תפיסה נכונה על היהדות. בישראל יש פשוט הרבה יותר יהודים מגויים. העובדה הדמוגרפית הזאת היא חומת ההגנה הגדולה ביותר כנגד ההתבוללות שיש לחברה הישראלית להציע. עדיין אחוזי ההתבוללות עולים גם בישראל, כי אם היהדות היא לא עניין של דת, אז למה לא בעצם? ארצות הברית ושואת ההתבוללות השקטה שלה עם תמרור הזרה שמסמן לנו מה יכול לקרות כשיהודים שוכחים שהיהדות היא דת. בימים אלה מתמודד יהודי בפריימריז הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית, ברני סנדרס, אחרי דיונים לא מעטים בתקשורת בשאלה מדוע הוא מעולם לא מזכיר את עובדת יהדותו, הוא נשאל על כך בעימות האחרון מול הילרי קלינטון, ובתשובתו הוא הבהיר שהוא גאה להיות יהודי וזוכר היטב את פשעי השואה, וזה הכל בערך. עיתונאי אמריקני יודע את התשובה, הוא סיכם, הוא אמר, עבור סנדרס, היהדות היא עניין תרבותי ולא דתי, ושבאופן לא מפתיע, אותו מועמד נשוי לאישה נוצריה. טוב, כך כותבת מעיין כפיר על הנתון הזה שאני מתקשה להקל אותו. אני רוצה לחשוב שזה טעות פוס, אתם יודעים נגיד מספרי האחוזים התחלפו או משהו כזה, לפיהם הנתון הזה שיהודים חילוניים חשים פחות בנוח עם הרעיון שאחד מילדיהם ינסה לבן זוג חרדי, מאשר עם הרעיון שאחד מילדיהם ינסה לבן זוג נוצרי. אבל כך לפי הסקר הזה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נדבר פה על פורים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. טרגדיות, אסונות, פיגועים, מחלות, קשיי החיים.
הושענא, שלוש שעות. הושענא.
בהוראת גדולי ישראל, ברביעי הקרוב, יום תענית אסתר. עם ישראל בעולם כולו מתאחד בתפילה וזעקה לבקוע שערי שמיים. שידור חי ממעמדי גדולי ישראל, כאן בכל חי.
הרשות השנייה מאחלת בוקר טוב למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
כשמדובר בהסרת משקפיים, לא מפילים פור. הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. אסותא אופטיק, לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית, ובתוך זמן קצר הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הבי-קיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
בפורים יש אורה ושמחה, אורה ושמחה וססון ויקר.
גם כשאני שר, אני לא שוכח. בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. פורים שמח, מתאגיד המחזור אלה.
אני רוצה לפנות אל הנהגות והנהגים שבכם. כשאני עובר כביש אני משתדל לעבור במהירות האפשרית, אבל לפעמים זה נמשך מעט זמן. על כן אני מבקש, כשאתם נוסעים באזור מגורים, תחשבו חיים, העתו ושימו לב להולכי הרגל שחוצים, במיוחד לקשישים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
וואו, אבא, תראה איזה יופי, יש לי דובי בצלחת.
חדש מתנובה, עמק בצורות מיוחדות של רכבת ודובי לארוחה טעימה, מהנה ומזינה. במהדרין יש תנובה.
הקשיבו, הקשיבו, רק היום ורק ליום אחד.
פילה אמנון ב-19 שקלים ו-90, שמעתם נכון, 19 שקלים ו-90 לקילוגרם פילה אמנון של פארג', עד 6 יחידות ללקוח.
זה בא הכל וזה חשוב לכולם.
הפסח הזה מנקים וזוכים עם סנו.
סנו מציגה הכספת. בפסח הזה ההוצאות עלינו. מנקים את הבית עם מוצרי סנו ויכולים לזכות ב-1,000 שקלים. כן, 1,000 שקלים. שלושה זוכים בכל יום. קנו 5 מוצרי סנו, שימרו את החשבונית, התקשרו לטלמסר 03-94-11-044 ותוכלו לזכות ב-1,000 שקלים לפסח הזה. שלושה זוכים בכל יום. כפוף לתקנון. אז מה הבעיה? קחו סנו.
מחסלים אותם, חוטפים אותם, מוציאים להם את המיץ. זה מה שקורה למוצרים כשיש חגיגת פורים ויש חסד. עכשיו ויש חסד, חגיגת פורים בחשרויות מעודרות. כל המוצרים לפורים במגוון ענק שיוציא אתכם בזול.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
עכשיו בשירבית, הורדנו מחירים בביטוח הדירה, אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001, גם תקבלו 20% הנחה וגם תיהנו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירבית, כוכבית 2001.
נשים ונערות, רגע לפני ההכנות לפסח אתן מוזמנות לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן. אירוע הכל בשבילי 5 יתקיים עם ירצה השם ביום ראשון כ"ד אדר ב' 3 באפריל ב-7 בערב בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באשראי טיקט ליין, טלפון 0722-657-870, 24 שעות ביממה, או בחנויות גלפס בבני ברק ובירושלים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 25, שבוע שחל בו פורים, ובעניין הזה נתמקד, באקטואליה הזאת, בדקות הקרובות. נתחיל ברב חיים נבון, ש... כותב לנוער ולמחנכים ולהורים ובעצם לכולנו על, על פורים. ריקוד וצחוק הם לא תמיד עניין משמח, הוא כותב, לעתים הם רק ביטוי מאולץ של דינמיקה חברתית, וצריך לזכור את זה בייחוד בחודש הזה. בפורים יש כמה מצוות חשובות, ומכולם מתבלטות בימינו דווקא שתיים שקשה לראות בהן מצווה ממש, או אפילו מצווה קצת. תחפושות והשתוללות. תחפושות הן לא דבר רע, כל עוד שומרים על הטעם הטוב, אבל בישראל של היום לא נעים ללכת ברחובות בימי פורים בגלל התחפושות הגסות. באווירה הפורימית של הרחובות שלנו, דווקא אחשוורוש הוא זה שהיה מרגיש בבית. הרבה חגים סובלים מסילוף של התוכן שלהם. הסמל של ראש השנה בחברה הישראלית הוא תפוח בדבש ולא שופר. והרי זה כאילו יופיע על דגל המדינה בורקס, כי אוכלים אותו בישיבות ממשלה. סמל צריך להיות שופר, עם כל הכבוד. מכל החגים המסולפים, הכי אומלל הוא חג השבועות המסכן, שהפך משום מה לחג מתן חלב. אבל פורים ייחודי בכך שהסילוף שלו מתמשך על פני חודש שלם. ואגב, תרשו לי להוסיף לדברים שלו, הוא ייחודי בכך שהסילוף שלו הוא גם בחברה הדתית. כי החגים שהוזכרו פה קודם, אז ודאי שראש השנה בשביל כולנו זה שופר, ושבועות זה חג מתן תורה, ואנחנו יודעים מה קרה בשבועות, ומה זה ראש השנה, ויום הדין, וכן הלאה וכן הלאה. בפורים הרגשה היא שקצת פחות מבינים מה זה היום הזה. והוא ממשיך וכותב, תלמידי ישיבה תיכונית העלו לרשת סרטון שר טעם, כפרומו להכתרת רב פורים. ראש הישיבה שלהם הגיב כראוי וביטל את אירועי פורים בישיבה, ואשתי שאלה אותי, האם לדעתי העונש הזה אינו מוגזם? השבתי, הוא כותב, שהוא אינו מוגזם כלל, להפך, לדעתי צריך לבטל את כל ההשתוללויות של חודש אדר בכל הישיבות, גם במוסדות שתבונת תלמידיהם עמדה להם שלא לפרסם סרטונים דוחים. אכן, מקובל במסורת שלנו שיש יום אחד בשנה שבו בזמן הסעודה למשך כמה שעות מתירים מעט את הרסן. גם בזה לא טוב להגזים. הגמרא סיפרה על חכם אחד ששתה ומתוך שחרותו הרג חכם אחר, ואז התפלל עליו והחזיר אותו לחיים. טוב, יש כל כך הרבה פירושים לסיפור הזה, אבל הוא מצטט את הנימוקי יוסף שכתב שאדם יכול לשתות בפורים, אבל ציטוט, שלא ישתגע בשחרותו וימשך אחרי שחוק וקלות ראש. ובכל זאת, רבים מקפידים מאוד להשתגע בפורים בשחרותם. על המנהג הזה הוא בשקסות אידיאולוגית. כביכול, השחרות והתרת הרסן חושפים את העצמיות הפנימית הקדושה של האדם. הרי זה כאילו נאמר ש... כאילו אנחנו נאמר שצריך לקלוף את אורו של אדם כדי לחשוף את איבריו הפנימיים. כשם שהאור הוא חלק מהגוף ולא רק קליפה, כך השליטה העצמית וכוח האיפוק הם חלק מהותי מהעצמיות שלנו. כשאנחנו נוטשים את השליטה העצמית, אנחנו פחות אנושיים ולא יותר. ועדיין, כשלא מגזימים בשתייה ובכרוך בה, למנהג הזה יש טעם וריח בתוך גבולות פורים. אבל במערכת החינוך הדתית, ההשתוללות חרגה מזמן מגבולות יום הפורים, והפקיע את חודש אדר כולו מכל הקשר ערכי וחינוכי. השתוללויות אדר חורגות לא פעם מגבולות ההלכה והטעם הטוב, וקשה למצוא בהן ערך חינוכי כלשהו. מאמץ אדיר ומשאבים עצומים, מבוזבזים על הכתרות גרנדיוזיות שלעיתים קדושות בהבלים ובעלבונות. תלמידי הישיבות השונות מתחרים זה בזה מי יצליח לשבט על הבמה דינוזאור שיגיח מתוך טנק ויחכה את המורה לאנגלית, והמורים חוששים לבלום את השיגעון הזה לבל יהיו לבוז. שמחת נעורים היא טובה ובריאה, אבל היא טובה ובריאה באדר, באותם מסגרות ובאותו הקשר שבהם היא טובה בחשבן או באייר. כך תיאר הרמב״ם את סדר העדיפויות הערכי של פורים. הוא כתב, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מתנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. זאת השמחה שבאה מן הרמב״ם, דאגה לאחרים ואחריות לקהילה. אבל יש כאלה שחושבים, מה הרמב״ם מבין? הרי הוא לא היה רב פורים. אגב, זה לא סותר, אפשר גם להרבות בשמחת עניים ובמשלוח מנות וגם בשמחה אמיתית, אבל ההבחון הזה של איך נראית השמחה הוא לצערנו מדויק ביותר. הנה הדרך, אז איך כן, כן? הבנו מה לא, אז מה כן? העיתון קרוב ללב, עיתון פרשת השבוע, עם הרעיונות החסידיים בשפה שבהירה גם למי שלא בקיא בתורת החסידות, הקדיש כפולת עמודים למצוות של החג, לארבע המצוות של חג הפורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מגילת אסתר ומשתה ושמחה, בהיבט הפנימי שלהם, מה אנחנו צריכים להרגיש, מה בכל מצווה ומצווה. אז אולי ככה נתאם, נחלק את זה לשניים, בסדר? מחר נמשיך, אבל עכשיו נתמקד במגילת אסתר ובמתנות לאביונים. נתחיל במגילת אסתר. הרב אליעזר קשתיאל, ראש הישיבה לבוגרי צבא באלי, כותב על מגילת אסתר כך: להיות שם, בתוך הסיפור, לקחת חלק, לא כצופה מהצד, לכאוב עם אסתר את ההתלשות מביתה, לזעוק עם מרדכי את הנוראה מכל הצעקות, להתמלא חרדה לקראת הכניסה לבית המלך, ולהתעזר עם אסתר באומץ וקנאות הטובת את אלבון עם השם ושולחת אצבע מאשימה, להתחנן לפני השם, להתגאות כשמרדכי לובש בגדי מלכות, ולסמוח בפרץ אדיר של הפתעה של גודל ישועה, להרגיש, לחוות, להיות, שלל תחושות של חיי יהודי, עובד השם, המלא כאב וגם תקווה, מאמין בתפילה ומלא ודאות בישועה, מרגיש את אלבון השכינה ומלא גאוות קודש בזהותו. מגילת אסתר מטלטלת, מאבדת את עולמנו הנפשי, בזמן קצר כל כך, מאבדת בעין, אין ספור תמורות ותהפוכות, חיי המאמין, ומעל הכל לזכור שכמו בסיפור ההוא, גם אנחנו חלק מסיפור, חלק מספר החיים, מספר הזיכרונות הנקראים לפני המלך. וכמו אז, יש בידינו בחירה האם לקחת חלק בסיפור, האם להיות דמות שולית או דמות משנה, האם או שמה להיות גיבור הסיפור, או חלילה בכלל מחוץ לו. אין לו רע עלילה, הוא רוקם את היריעה, ולנו ההכרעה האם להחריש בעת הזאת, או שלא לחינם הגענו לעת כזאת. ויחד עם הידיעה שרווח והצלה יעמוד ליהודים, לפעול עם אל, להשתלב בסיפור, להיכתב בספר החיים. קטע ממש מקסים של הרב אליעזר קשתיאל על מגילת אסתר, ואנחנו, והנה רק עוד מצווה אחת, לפני שהחלק העיקרי, לפני השיר שנשמע, שהוא גם הרגשה נפלאה לפורים, אבל עוד מצווה אחת, מתנות לאביונים. דרור יהב הוא מישיבת אש קודש ברמת גן, והוא כותב ככה: מצווה הזאת, מתנות לאביונים, שייכת לכל חג, אז למה דווקא בפורים? הסיבה היא שנס ההצלה התרחש על ידי לך כנוס את כל היהודים, ולכן כל מצווה שמעוררת אחדות בעם ישראל שייכת מאוד לפורים. בעוד שאת משלוחי המנות אנחנו נותנים איש לרעהו, לאנשים הקרובים אלינו, הרי שאת המתנות אנחנו נותנים לאביונים, אנשים שאיננו בהכרח מכירים. המצווה מצליחה לעורר אהבה גם במקומות שבהם היא איננה גלויה, ולכן בהלכה נקבע שעדיף להרבות במתנות לאביונים מאשר במשלוחי מנות. פרט לנתינה הגשמית, צריכה להיות גם נתינה רוחנית. אין אני אלא בדעת, כך אמרו חז"ל והתכוונו לדעת אלוקים. גם בימינו ישנם יהודים רבים שאינם מכירים כלל את מהות חג הפורים ומצוותיו, וחושבים שכולו סובב סביב מצעדי תחפושות ומסיבות פרועות. העובדה שאפשר לקיים סעודת חג מבוסמת כהלכתה לשם שמיים, מלאת קדושה ואור רוחני, אינה ידועה להם כלל. לכן בחג הזה יש מצווה מפורשת לתת מתנות לאביונים שבדעת, לשתף אותם במצוות החג, לזכות אותם בקריאת המגילה ובסעודת פורים, וכמובן להעניק משלוחי מנות שמעוררים אהבה בישראל וגדולה לגימה שמקרבת. אבל מצד שני, לעתים העיסוק הרב בקירוב בא על חשבון חוויית החג. לכן צריך לזכור שגם אצל כל אחד ואחד מאיתנו ישנם אביונים. מי הם האביונים? הגוף והנפש הבהמית, שמצפים גם הם כל השנה לגילוי האור העצום של פורים. ביום זה אסור לנו לשכוח אותם. צריך לתת להם את המתנה הגדולה מכולן, קשר עם השם. ביום פורים כל הפושט יד נותנים לו, ולכן כדאי למצוא רגעים קדושים של תפילה אישית, תוך כדי הריקודים והשמחה, תפילות של שבח, של בקשה והודעה על כך שזכינו להיות מזרע ישראל, על ההצלה שהייתה לנו, ועל הגאולה השלמה, שהנה זה עומדת אחר כותלנו, בקרוב בימינו ממש.
לפני כמה שנים בלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתי היין בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותאס? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. אני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. נהי וזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא בפשטות אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לו יהי וזכה לעמוד מולך מחר, להיות, להתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר.
לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. אתם יודעים שבנוהג שבעולם, שבזמן ששיר מתנגן, אז השדרן אמור להכין את הקטע הבא, ונקרא הבטחות, להגיד מה יהיה כאן אחרי הפרסומות, כי אם אתה לא אומר מה יהיה אחרי הפרסומות, אז מאזינים נעלמים ולבלי שוב. אבל כל פעם שהשיר הזה מתנגן פה בתוכנית, אז במקום להכין את האייטם הבא, אני נשאב לשיר הזה, אי אפשר לעבוד תוך כדי. אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחריה אל תלכו לשום מקום, כי אין לי מושג בדיוק על מה נדבר.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
טרגדיות, אסונות, פיגועים, מחלות, קשיי החיים.
אושנה, שלוש שעות. אושנה.
בהוראת גדולי ישראל, ברביעי הקרוב, יום תענית אסתר, עם ישראל בעולם כולו מתאחד בתפילה וזעקה לבקוע שערי שמיים. שידור חי ממעמדי גדולי ישראל, כאן בכל חי.
משתי פורים, עכשיו בסניפי בן המשקאות. חגיגת מבצעים עד לא ידע, אלכוהול ויין כיד המלך מחכים לכם בסניפים.
כוכבית 2229. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
גם לכם מגיע לישון סימונס. סימונס, המזרן הטוב בעולם. במבצעי ענק לפסח, רק בעולם המזרנים. להשיג בסניפי ירושלים, בני ברק, אשדוד, ביתר ובית שמש. החירות שלכם מתחילה בעולם המזרנים.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
פורים מדהים בפעמית סטור. כל הכלים למשלוחי מנות ולחגיגות הפורים במבצעים מדהימים. החל משקל אחד. שמעתם טוב? אז רוצו עכשיו לפעמית סטור. פעמית סטור, בירושלים בית הדפוס 7 גבעת שאול ובבני ברק רבי עקיבא 74.
איי, אח, אתה מתעלם ממני ולא מתחשב בי.
אל תחכו שהגוף שלכם יצעק הצילו. עבודתכם כרוכה בהרמת מסעות או בעבודה מאומצת? הימנעו ממאמץ יתר ומפגיעה מצטברת בשלד ובשריר. הקפידו על התאמה ארגונומית של סביבת העבודה וקבלת מידע והדרכה על הסיכונים בעבודה.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
תודה, עכשיו יותר טוב.
עוד מידע במרכז המידע שלנו.
עצמו את העיניים ודמיינו... לא בניגר, כן? חופשת פסח במלון דניאל היוקרתי שבים המלח. נופש איכותי מושלם. ספא יוקרתי, בריכות, פעילויות, ערבי זמר. כל המלון נרתם לחוויה, והכל בהשגחת הרב בורנשטיין שליטה. עכשיו, תפקחו את העיניים, כי מספר המקומות מוגבל. אז מהרו להבטיח מקום, לפני שיהיה מאוחר.
0357
חמש פעמים שמונה
סיטראבל.
הקשיבו, הקשיבו, רק היום ורק ליום אחד.
פילה אמנון ב-19 שקלים ו-90, שמעתם נכון, 19 שקלים ו-90 לקילוגרם פילה אמנון של פארג', עד 6 יחידות ללקוח.
הקיריים מלאות כתמים, הברז מכוסה אבנית, חלודה בקיור, לאף אחד לא בא לקרצף. קחו סנו אנטיקלק. סנו אנטיקלק, נוזל רב שימושי המחזיר את הבית למצב חדש. סנו אנטיקלק, 4 פעולות במוצר אחד. מנקה שומנים, אבנית, חלודה וכתמים קשים מכל סוגי המשטחים. בית כמו חדש? זה קלק. סנו אנטיקלק.
רוצים שכולם ישתקו כמו דג? תנו לדג לדבר. דג מאושן מפואר מבית יואליס למשלוח מנות. בכל מילה מיותרת. יואליס, בן גוריון 11, פינת ביאליק 2, גבעת שמואל. 03-52-777-17. יואליס, 03-52-777-17.
עכשיו בשירבית, הורדנו מחירים בביטוח הדירה, אז חייגו עכשיו, כוכבית 2001, גם תקבלו 20% הנחה וגם תענו מביטוח הדירה המשתלם בישראל. שירבית, כוכבית 2001.
הקליק שכולם אוהבים מגיע לטובים השניים בתוכנית מצחיקה במיוחד. רוצים לזכות במארז ענק מלא במוצרי קליק? אתם מוזמנים לעלות לשידור ולצחוק עם אלעד כהן ויהודה שוקרון כל הדרך אל הפרס. זכיתם? הזכייה תועבר בשידור חי ויהיה פה שמח, מצחיק ומקליק. צוחק מי שמקליק ראשון. קליק.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 7:45, חזרנו מהפסקת הפרסומות, ואני דווקא כן יודע על מה נדבר עכשיו, כי במקור זה היה אמור להיות אתמול, אבל נגמר לנו הזמן, אז בואו נדבר על זה היום. דברים שכותב קלמן ליבסקינד על... ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן, הוא הובא אתמול למנוחות, אמנם אחרי מות קדושים אמור, אבל על התקשורת אי אפשר לומר שהיא קדושה בסיפור הזה. והנה כמה דברים מרתקים, ממש סקירה שסוקרת את הסיקור של מאיר דגן בשנים האחרונות. מאיר דגן, שנתמן אתמול בראש פינה, הקדיש את רוב שנותיו לביטחונה של המדינה. הוא נלחם כמפקד בששת הימים, וביום הכיפורים, ובשלום הגליל, נפצע. כשעלה על מוקש, נאבק בטרור, קיבל את איתור העוז, עמד בראש המוסד. אבל אם לשפוט לפי ההספדים התקשורתיים שניסו בסוף השבוע עם היוודע דבר מותו, התקשורת הישראלית תזכור אותו למרבה הצער, בעיקר בגלל מה שעשה בשנים האחרונות. העמידה מול בנימין נתניהו, מניעת המתקפה באיראן, הנאום על משבר המנהיגות שיש אצלנו, אין דרך להוכיח את זה, אבל נדמה שזה לא יהיה מופרך להעריך שאלמלא יצא בפומבי ובבוטות נגד נתניהו, ספק רב אם היה זוכה לפרידה תקשורתית מרשימה כל כך. אתרי החדשות המרכזיים העלו רגע אחרי פטירתו קישורים לנאום שלו בכיכר ולטקסטים שלו נגד ראש הממשלה. הפרשנים עלו לשידור בזה אחר זה ושיבחו אותו כמי ששם את הרגל על הברקס והציל אותנו מפני ההנהגה חסרת האחריות שלנו. ציפי לבני אמרה במשפט שכנראה לא יאמר על בוגי יעלון בהקשר של ההתנתקות גם אחרי המאה ה-20 שלו, ראיתי אותו מישיר מבט לדרג המדיני ואומר את עמדותיו ללא מורה. כאילו וואו, כל הכבוד לו, הוא היה נגד הדרג המדיני. שוב, על בוגי בתקופת ההתנתקות שעמד מול הדרג המדיני, לא בדיוק ישבחו אותו על הדבר הזה. יחס התקשורת אל מאיר דגן שווה עבודה אקדמית מעמיקה, פעם היא בזה לו, פעם היא שרקה לו בהערצה, בדרך כלל זה היה קשור באישים שבהם הוא תמך או שנגדם יצא או באמירות הפוליטיות שלו, יותר מאשר בביצועים המרשימים שלו בשדה הקרב, וכאלה לא חסרו. כשהיה האיש של אריאל שרון, שרון הרע, כן? הסנו של טרום ההתנתקות, הוא היה מושג ללעג, עיתונאים קראו אותו לגזרים, מומחים לכל נושא האשימו אותו בחוסר יושר ובחוסר מקצועיות. אם דגן היה מאמין לעשירית ממה שכתבו עליו אז, היה לבטח הולך לביתו, עוזב את כל ענייני הביטחון ומתמקד בציור. הפרישה שלו והביקורת שהחל לשגר נגד נתניהו העלתה אותו אל על. כל מילה שלו צוטטה ביראת כבוד, כל הערכה שלו נתקבלה כאמת מוחלטת. היום כאמור, אחרי פטירתו כולם משבחים את החלטותיו ועמדותיו של דגן בעניין האיראני, אבל היו ימים שבהם אותם פרשנים בדיוק הסבירו עליו שבכל מה שקשור לאיראנים האיש פשוט לא מבין כלום. דגן יודע להרוג, לא לחשוב, כך כתב עליו מישהו במעריב. כשהוא ניהל מול האמריקאים את המגעים בעניין הגרעין, צוטטו בכירים במערכת הביטחון כי אומרים על דגן שהוא האיש הנכון במקום הלא נכון. כתבו עליו שהוא אובססיבי, ייחסו לו את כל הכישלונות, אמרו עליו שהוא מחרחר מלחמה עם דמשק. עיתונאים שעוסקים בתחום המדיני הציגו אותו כשקרן שלא לומר מושחת. כשהכותרות בישרו שהוא סבור שמסע ומתן עם הסורים הוא מהלך מוטעה, האשימו אותו שהוא נגוע בניגוד עניינים רק משום שפעם בעבר היה חבר בוועד מתיישבי הגולן. עוד קודם לכן, כשאריאל שרון מינה אותו, הסבירו לנו ששרון כלל לא מעריך אותו ושהוא בחר בו כמי שכפאו שד. בעיתון הארץ בישרו לנו שנתיים אחרי שדגן נכנס לתפקיד שהוא מאכזב, שהציפיות שתלו בו לא מתממשות, שהמינויים שלו מזעזעים את המערכת, שהשינויים המבניים שלו לא מסייעים לתפוקה המבצעית של הארגון, ושהתרומה המחקרית שלהם לא שווה כלום. בכירים במוסד, כך דווח אז, חשים תסכול. יודעי דבר, כך למדנו מהדיווחים, קובעים שכל הצעדים שהוא נקט אותם במוסד נכשלו. עיתוני התקופה ידעו לספר אז שדגן הביא איתו למוסד יחסי עבודה אחורים, שהוא מוריד את המורל אצל האנשים בארגון, ובכלל שהמוסד בהידרדרות. מי שהוביל את הביקורת הקטלנית על דגן היה העיתון ידיעות אחרונות, שלא נתן לו רגע של מנוחה. פעם אחר פעם נמרחו כותרות גדולות על שרשרת המבוכות של דגן, על כך שמהכוונות הטובות שלו לא נותר כמעט כלום, על זה שדגן גידל בלגן, ציטוט ממש מהכתבות, על התקוות שנחזבו ועל מינויים שמתבצעים משיקולים לא ענייניים. כשראש המוסד התעמת עם אגף המודיעין בצהל, הסביר אחד המומחים שמדובר במשהו שהוא תולדה של טראומת נאורים שנותרה לו מהימים שבהם הוא נשר ממסלול ההכשרה של סיירת מטכ"ל ששייכת לחיל המודיעין. אין צרה על הגלובוס שלא הודבקה למאיר דגן. ידיעות אחרונות סיפר שהמוסד תחת פיקודו נמצא בצניחה, שהוא אחראי לנפילה המודיעינית בעיראק, לכישלון בחיזוי העמדה הלובית בעניין האטום, לטיפול הלא מוצלח בעניין הפלסטיני, לאי איתורו של חסן נסראללה ולמחסור הכולל במידע על החיזבאללה. בכירים שפרשו מהמוסד והתראינו לאחת מתוכניות הטלוויזיה ניתחו את המצב ופסקו שהבעיה היא שאין היום בצמרת המוסד מבוגר אחראי. מי שקורא את כל הטקסטים האלה לא מבין איך לא קמה ועדת חקירה ממלכתית שתקרא להדיח את דגן בעיצומה של כהונתו ולהעמיד לדין את מי שהאין להעמיד חדל אישים שכזה בראש מערכת חשובה כל כך. עכשיו, כשדגן פרש מרשות המוסד והחל לדבר נגד נתניהו, והוא עבר, אז פשוט הוא עבר את מה שעברו כמה מקודמיו שצעדו במסלול הזה, וקנה לעצמו כרטיס מועדון בפינת הליטוף של העיתונות. יובהר כאן, כותב ליבסקינד, שאין בדברים בדל טענה או רמיזה לפי הדגן פעל כדי לשפר את יחסי הציבור של עצמו. אני מניח שהוא אמר את מה שהוא באמת חשב. הסיפור הוא בכלל לא עליו, הסיפור הוא עלינו. הסיפור הזה מספר את קו פרשת המים שקובע את היחס שלנו לכל פרשה שמונחת על סדר יומנו. טובה לנתניהו, אנחנו נגדה. רעה לו, אנחנו בעדה. אנחנו, כלומר, העיתונות. הסיפור הזה מתאר כיצד החלטה של אדם אחד לעבור לצד שמול נתניהו יכולה למחוק קלסרים שנכתבו עליו קודם לכן, לנקות את עברו, למרק את חטאיו ולהפוך אותו לטוב מכולם, לחכם מכולם, לאמיץ מכולם. די בדברים שאנחנו יודעים על פועלו של דגן כדי להכיר לו תודה על היותו גיבור ישראל, בלי קשר לשאלה אם צדק או לא בדברים שאמר בשנים האחרונות, החלטה שכל אחד ימשיך לראות בעיניים הפוליטיות שלו, מי שבוחר לזכור אותו רק או בעיקר בהקשרים האלה, מקטין אותו ופוגע בזכרו, מגיע לו יותר. סקירה על הסקירה של חייו של מאיר דגן, זיכרונו לברכה. סיימנו את התעוררות שלנו להיום, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 23 שעות, בוקר טוב.
שישה מניין ההרוגים בתאונה הקשה ערב בין מסעית לאוטובוס אגד, קו 402.
טרגדיה נוספת בירושלים, מקרה שמיני של מוות בהריסה.
פיגוע היום בשכונת ארמון הנציב בירושלים, עלו שני מחבלים לאוטובוס, האחד פתח באש, השני דקר את הנוסעים.
הושענא, שלוש שעות, הושענא.
פרטים בקרוב.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464. כשמדובר בהסרת משקפיים, לא מפילים פור. הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. אסותא אופטיק, לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
יו, תקה, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקה, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תטפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אמא, תראי, יש לי רכבת בצלחת.
חדש מתנובה, עמק בצורות מיוחדות של רכבת ודובי לארוחת אימה, מהנה ומזינה. למהדרין יש תנובה.
חשוב שתדעו, בקרוב יוחמרו הקריטריונים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף שמגיע לכם. הגישו בקשה עוד היום. כוכבית 2468.
מה אתם יותר אוהבים במילקי? קצפת או מבצע? הקצפת של המבצעים יוצאת לדרך. קונים 4 גביעי מילקי או מארז מילקי, מתקשרים לכוכבית 9079, עונים הכי מהר על שתי שאלות טריוויה, ויכולים לזכות בסוף שבוע זוגי במלון ניר הציון או בערכת משחק פליימוביל. בכל יום זוכים חדשים. אז למה אתם מחכים? חפשו את מילקי במקררים והתקשרו לכוכבית 9079.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים.
הגעתי לדוקטור לוי עקב שהיה לי סחרחורות, ומדובר בסחרחורות לא טבעיות בכלל. תוך שבועיים אני חזרתי להיות בן אדם. אני פשוט הייתי מתה. אם לא הייתי מגיעה אליו, אני הגדרתי שרק המוות היה יכול לעזור לי.
אבחון דרך גלגל העין וטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי. 02-642-6583 02-642-6583. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר דרך גוגל דוקטור אליהו לוי.
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים. ועכשיו מבצע קניתי זכיתי. כל שבוע משתתפים בהגרלה וזוכים ב-1,000 שקלים של מלכות וקסברגר.
היכנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
תעביר לי את החצילים.
בבקשה, תעבירו לי את הכרוב.
בשמחה, אפשר להעביר את המטבוחה?
נו, מה הטעם שכולם אוכלים סלטים ולא משאירים מקום לאוכל?
כי סלטי צבר חזרו.
כל נבחרת הסלטים של צבר עכשיו על המדפים. אתם מוזמנים להנות מהסלטים הטעימים ביותר בכשרות המהודרת ביותר של בדץ העדה החרדית. צבר, טעם של מומחיות עם נשמה.
מי שנכנס אדר מרבין בחיוכים, ובהראל מרכזים מתקדמים להשתלות שיניים. תקשימו את חלומכם ותצאו עם חיוך של מיליון דולר. ועכשיו עד פורים תצאו עם שתל תוך 10 דקות במחיר שיגרום לכם לחייך. חייגו עכשיו כוכבית 3301, כוכבית 3301. הראל, השתלות שיניים.
במשלוח המנות שלי חובה יוגטה.
גם במשלוח שלי חובה יוגטה.
גם בשלי.
גם בשלי.
יוגטה, עולם של ממתקים. מגוון סוכריות על מקל, שטיחים ומקלות חמוצים, מרשמלו בטעמים, שוקולדים ושלל מוצרים אהובים. יוגטה, למשלוח מנות מושלם.
מחסלים אותם, חוטפים אותם, מוציאים להם את המיץ. זה מה שקורה למוצרים כשיש חגיגת פורים ויש חסד. עכשיו ויש חסד, חגיגת פורים בחשרויות מהודרות. כל המוצרים לפורים במגוון ענק שיוציא אתכם בזול.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, חצה רק במעבר חצייה או במעבר חצייה מרומזר.
מהדורת הבוקר עם קובי פינקלר.
בוקר טוב לכם, 7:59 כאן ברדיו קול חי. עד שהמוות הפריד ביניהם, הם היו שלושה זוגות שנסעו ביחד לאיסטנבול כדי לחגוג יום הולדת, לטייל, לעשות קניות או לטעום אוכל טוב. סיפוריהם של שלושת הרוגי הפיגוע ובני הזוג שחזרו לארץ ללא יקיריהם ילוו את היום כאשר שלוש הלוויות בדימונה, בשילת וברמת השרון. שם התאמנו אבי גודמן, שמחה דמרי וגם יונתן שור. שלוש הלוויות, עוד חמישה פצועים שמאושפזים בבתי החולים בארץ. זה סופו של הטיול הזה, וזה סופה של עוד פרשייה, פרשיית טרור בטורקיה. ומצד השני, התלחומים של ארדואן. נעצבתי לשמוע מאוד, כך כותב נשיא טורקיה, כי לרוע המזל שלושה ישראלים נהרגו ועשרה נפצעו במתקפת הטרור הנפשעת. אחרי שכילל, תקף וגינה ללא הרף, השמיע אתמול נשיא טורקיה כל שונה ומרוכח באיגרת חמה ששלח לנשיא ישראל ראובן ריבלין. אבל התקשורת הטורקית מתעלמת מהישראלים. ומי שלא...